שלום פרופסור זליכה, מה שלומך?
בוקר טוב זיו, איזה כיף להיות אצלך.
תשמע משהו.
אתה יודע שהפסקתי לעקוב אחרי וויינט, הארץ, כלום. אני רואה רק את ערוץ הטלגרם של זיו רובינשטיין כדי להתעדכן, מעבר לזה לא רואה כלום. אתה המקור הכי אמין והכי שנון בכל המלחמה האיומה הזו.
אוקיי, סיימנו את הפודקאסט.
נפרוש בסי.
נפרוש בסי. תשמע משהו, יש לי שאלה אליך. אני שומע אותך מתראיין, אני רואה אותך בחדשות מתראיין, ואני שומע כל מיני דברים, מושגים בכלכלה, ואז אני אומר, אוקיי, זה נשמע מאוד מעניין, איך הוא מגיב לדבר הזה, ואיך הוא מגיב ואז עוברים אייטם בחדשות, ואז אני אומר, אבל מה בעצם הבנתי ממה שהוא אמר? כאילו, אם אני אנסה להסביר את מה שהוא אמר למישהו אחר, אני לא מצליח להבין כלום. ואז חשבתי שאני חייב להיפגש איתך, כי אני רואה בדפי הטלגרם, או בדף התגובות שיש לעמוד שלי בטלגרם, אנשים שמשתמשים במושגים, ואז אני מבין שהם לא כל כך יודעים, הם עושים מעתק הדבק מאיזה משפט שהם שמעו מכלכלן. אז אני רוצה לשאול אותך משהו. קודם כל, באופן אישי, חשבתי עליי כאילו בגיל 33. מה עשיתי? בגיל 33, 32, התרגשתי מאוד מזה שהופעתי בזאפה, והשמיעו שיר שלי ברדיו, ואמרתי, בוא נה, אני קצת מצליח בחיים. ואתה בגיל 33, מקבל את כל הכסף של מדינת ישראל, את האוצר, כך תנהל את זה. זה נראה לך הגיוני?
זה גם בחיים לא היה קורה, לולא הממשלה פשטה את הרגל. בחיים הם לא היו מביאים משוגע כמוני, אילולא הממשלה פשטה את הרגל ולא הייתה להם ברירה.
הממשלה או המדינה פשטה את הרגל?
המדינה זה אנחנו. אנחנו האזרחים. אנחנו תמיד מתבלבלים. אנחנו אומרים המדינה כשאנחנו מתכוונים לממשלה, ואומרים הממשלה כשאנחנו מתכוונים למדינה. המדינה זה אנחנו. האחרון שחשב אחרת היה אילוי ה-14. אנחנו זה המדינה. הממשלה זה הסוכנים שאנחנו בוחרים כדי לנהל את ענייננו. וכפי שאתה רואה, מנהלים את ענייננו לא משהו.
אז
כן, זה? הממשלה פשטה את הרגל, הציבור, אנחנו, המדינה, הגיעו לשפל כלכלי שלא היה מאז שנות ה-50, המשבר הכלכלי הכי חמור בתולדותינו, וכתוצאה מכך, הממשלה הייתה רחוקה חודש אחד בלבד מאי יכולת לשלם משכורות לעובדי המדינה. כשהיא כבר שנה וחצי היא לא משלמת לספקים וליועצים שלה מיליארדים שהיא חייבת להם על עבודות שהיא הזמינה, כולל קבלנים שהיא הזמינה מהם כל מיני עבודות ושירותים, ולא משלמת להם כי נגמר להם הכסף.
אוקיי. Okay. מה זאת אומרת שלמדינה יש כסף או אין כסף? נניח שאני קורא בעיתון, ארצות הברית העבירה 3 מיליארד דולר לישראל, לא משנה המספר. באמת עובר כסף או שעובר איזה מספר במחשב? מה עובר? מה החומר שממנו עשוי הכסף הבינלאומי הזה?
אז כן, היום רוב הכסף הוא לא בשטרות של מזומן. רוב הכסף נספר ונרשם במערכות סליקה, במחשבים לצורך העניין. אז כן, אז האוצר האמריקאי מוריד 3 מיליארד דולר מהרישום המחשבי של העובר ושב שלו, ומעביר לרישום המחשבי של העובר ושב של ממשלת ישראל.
אז מה המניע להעביר אין סוף כזה? כאילו, אז איך יכול להיות מצב שחסר בו משהו? הרי אני יכול כל הזמן להעביר מספרים ככה.
אז כך, קודם כל, אני אפתיע אותך, אבל העושר של מדינות הוא לא פונקציה של כמות הכסף, שהיא מייצרת, רושמת. הרי הכסף בסוף זה נייר, אין לו משמעות. הוא רק מייצג איזשהו ערך שבאמצעותו אפשר להחליף בין מוצרים שונים. כאשר אתה עובד, נניח, כשכיר באיזשהו מקום, ורושמים לחשבונך 15,000 שקלים משכורת נטו, אתה לוקח את ה-15,000 שקלים האלה, ובעצם מתרגם אותם למוצרים ושירותים. אין לך מה לעשות עם השטרות, אתה לא תעשה איתם טפטים. ולכן הערך של הכלכלה הוא פונקציה של המוצרים והשירותים שאנחנו מייצרים. והכסף הוא בסך הכל מאפשר לנו להחליף בין מוצרים ושירותים בצורה נוחה. ולכן ממשלה לא יכולה להיחלץ מצרותיה דרך זה שהיא פשוט תדפיס עוד כסף. היא רק תעשה אינפלציה. כמות הכסף צריכה לייצג באופן פרופורציונלי את הערך של המוצרים והשירותים שאנחנו מייצרים. וכאשר אני אומר שהממשלה פשטה את הרגל והמצב הכלכלי במדינה הגיע לשפל, זה אומר שהערך של המוצרים והשירותים, הכמות של המוצרים והשירותים שייצרנו, הצטמצמה והיא כבר לא מייצגת את רמת החיים שהייתה לנו קודם.
ועכשיו מה המצב?
דומה. דומה, אנחנו נמצאים בשפל של הרבה מאוד שנים. אני אגדיר זאת כך. כשאני נכנסתי למשרד האוצר בתחילת 2003, כדי להציל את הממשלה מפשיטת הרגל שלה, הכלכלה של מדינתנו הידרדרה לשפל של עשרות שנים. כשהערך של ההכנסה הריאלית שלנו לנפש, הידרדר ל-49% מההכנסה הריאלית של ארצות הברית. איזשהו רפרנס, אפשר כמובן להשוות לרפרנס של מערב אירופה, זה לא משנה את העניין. אבל הידרדרנו ל-49%, שיעור שהיינו בשנות ה-60 המוקדמות, שנות ה-60 המוקדמות. אחרי 5 שנים של מדיניות כלכלית אחרת, קרו כמה דברים. הערך הריאלי של ההכנסה שלנו הגיע ל-62% מארצות הברית, שזה C של כל הזמנים. היום הערך הריאלי של הכנסתנו הוא יותר נמוך מ-50%. שוב פעם, ביבי עשה לנו סיבוב שלם. לקח אותנו בתחילת 2003, הוא נהיה שר האוצר ואני מנהל המדינות הכלכלית שלו, מ-49% הגענו לסי של 62, היום אנחנו בפחות מ-49% שהוא היה כשהוא נכנס להיות שר האוצר. דבר נוסף שקרו בחמש שנים שלי, זה שהממשלה חתכה רבע מהחוב שלה. היא הייתה חייבת 100% מההכנסה הלאומית השנתית שלנו, הפכה להיות חייבת רק 75%. החוב הפרטי שלנו, של משקי הבית, ירד מ-38% מההכנסה ל-36%. מחירי הדיור, אתה ידעת שמחירי הדיור ירדו?
אני מזכיר
דירה. בכל הדור האחרון.
אני מהסוחרים.
בכל הדור, זו אגב שאלה ששווה לשאול. איך יכול להיות שבדור האחרון, בעשרות השנים האחרונות, מחירי הדיור עלו בכל השנים, חוץ מ5 השנים שלי. הם עלו עד שנכנסתי לאוצר, בכל ה5 שנים שלי הם ירדו מ-96 משכורות ממוצעות לדירה, הם ירדו עד 80, ובערך 10 דקות אחרי שהלכתי, הם חזרו לעלות.
אז תן לי רגע לשאול אותך.
היום אגב הם 165 משכורות.
כי אתה מדבר, והאמת שאני מצליח להבין, אבל מבין השיטין, מתרחש פה משהו הרבה יותר רציני. הצלחת לעצור את גובה שכר הדירה, ואתה מעיד על הצלחותיך, אז למה אתה לא שם? בדיוק בגלל זה?
בדיוק בגלל זה. בוא אני אתן לך דוגמה. בסדר, אני אתן לך דוגמה קונקרטית להיום. אחד הדברים שעשיתי, זה לשאול, האם כל נכסי המדינה מנוהלים כמו שצריך? האם כל החובות שעסקים חייבים למדינה, הם משלמים אותם? התברר לי לדוגמה, שמעולם לא עשו ביקורת על התמלוגים שמשלמים מפעלי ים המלח, כן? בשליטת משפחת עופר.
האחים עופר. הם לא אוהבים לשלם, אתה יודע.
אז שים לב מה הם עשו. לא זו בלבד שמעולם לא עשו ביקורת, אלא ברגע ששלחתי ביקורת, ביקורת חקירתית גם שלחתי, התברר לי שהם פתחו חברות קש בהולנד, רשמו על הנייר, שכביכול הסחורה נמכרת לחברות הקש, במחיר נמוך ומלאכותי, שילמו תמלוגים על המחיר הנמוך, ואת המחיר האמיתי הם רשמו בחברות הקש שלא דווחו לנו. רימו אותנו במיליארדי שקלים. עכשיו, למה אני מספר לך סיפור מלפני 20 שנה?
אני זוכר את הסיפור הזה קצת. בסוף בית המשפט הכריח אותם לשלם, נכון? בזכות החקירה שלך.
נכון. סך הכל, כ2.5 מיליארד שקלים, בזכות אותה ביקורת.
שזה היה כסף קטן עבורם.
כסף קטן. עכשיו אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחת. למה בזמנו היועץ המשפטי לממשלה מנע פתיחתה של חקירה פלילית בעניין? הרי ברור לך שמי שפותח חברות קש כדי להתחמק מתשלום תמלוגים, עשה הונאה, נכון? לא חשוב להעמיד לדין את מי שעשה את זה? לפתוח בחקירה פלילית כדי לשאול האם הייתה לו כוונה פלילית? נכון?
למה לא נפתחה חקירה פלילית?
סירב, משרד המשפטים סירב, בראשות מני מזוז, היועץ המשפטי הממשלה, סירבו לפתוח בחקירה פלילית. הם טענו שאין לי הוכחה שהייתה להם כוונה פלילית. לא, לפתוח חברות קש בהולנד בשביל רמות אותנו, זה מכוונה טובה, לא מכוונה פלילית. רגע, עכשיו אמרתי, רגע, עניין פלילי זה סמכותכם, אתם לא רוצים לפתוח, זה בושה וחרפה, אבל זה עניינכם. אבל אני רוצה להגיש תביעה אזרחית, אני רוצה את הכסף חזרה. שנתיים הם עיכבו אותי, בנימוקים שאני חייב להגיע איתם לפשרה בגישור, אני צריך ללכת להתגשר איתם. להתגשר על מה? להתגשר על מה? אתה, כשאתה תופס מישהו שפרץ אליך הביתה, אתה מתגשר איתו שיחזיר חלק ממה שהוא לקח בלי רשות?
לא, אני עושה לו גם לחפש.
בקיצור, שנתיים הם עיכבו את פתיחתה של תביעה, עד שהגשנו את התביעה ועד שסיימנו איתה. עכשיו, קרה דבר, בינתיים עומד חוזה הזיכיון שבאמצעותו הם השיגו את הרווחים שבגינם הם צריכים לשלם תמלוגים, הוא עומד להסתיים. ועכשיו מפרסמים מכרז, עכשיו ממש בעוד כמה שבועות, מפרסמים מכרז לחידוש הזיכיון. עכשיו במכרז הזה יש יתרון מובנה למפעלי ים המלח. שני יתרונות מובנים. אחד, המדינה בעבר נתנה להם זכות סירוב. זאת אומרת, אם מישהו יגיש הצעה, הם יוכלו רק להשוות אותה ולקחת את המכרז. ושתיים, יש להם יתרון באינפורמציה. הם למשל יודעים איך לעבוד עלינו. אז במצב כזה, הסיכוי שמישהו יתמודד מולם במכרז הוא מאוד נמוך. הם צפויים להיות לבד במכרז, ולקבל את חידוש הזיכיון בחצי חינם. אבל, מתברר שהחוק, לכאורה, לא מאפשר להם להתמודד. איך אני יודע את זה? כי לפני חודש, במכרז אחר לבניית מתקן אנרגיה, בא משרד המשפטים לוועדת המכרזים של משרד האוצר, ואמר להם, תשמעו, יש את חברת ורידיס, יש לנו חשדות, לכאורה, עוד לא הוכחו בבית משפט, שהם התמינו אשפה ולא שילמו היטל אשפה למדינה, והעלימו בעצם היטלים בעשרות מיליוני שקלים. ולכן אני מונע מהם להתמודד במכרז אחר, לא קשור, של המדינה, כי יש לנו כבר היסטוריה שלילית איתם, זה פוסל אותם מלהתמודד במכרז. עכשיו אני שואל את עצמי, רגע, אם הונאה לכאורה פוסלת, הונאה ודאית לא פוסלת, אם הונאה של עשרות מיליונים פוסלת, הונאה של מיליארדים לא פוסלת, אם הונאה בעניין אחר בכלל פוסלת ממכרז שלא קשור, אז הונאה במכרז עצמו, בחוזה עצמו, באותם תמלוגים, לא פוסלת, בוודאי שהיא פוסלת. אז למה לא פוסלים אותם? למה יאפשרו להם? וזה מה שהם עומדים לעשות. ואולי בזכות הפודקאסט שלך, נצליח לחסוך למדינה, לנו האזרחים, מיליארדי שקלים. כי אתה יודע שהמיליארדי שקלים...
אבל יכול להיות שאין מישהו אחר שבאמת מסוגל לגשת למכרז הזה באמת, ואז מפסידים את מפעלי ים המלח, נניח שכן מכניס קצת למדינה כסף.
יש גופים רבים מאוד שיכולים להפעיל מתקנים כאלה בעולם. לא חסר. אבל הם לא יגשו למכרז שהם יודעים שלאחד המשתתפים יש יתרון מובנה. בשביל להתמודד במכרז כזה, אתה צריך להשקיע מיליוני דולרים. מה הטעם שתשקיע מיליוני דולרים כשהמכרז כמעט מובטח למישהו אחר? אין טעם. עכשיו, היתרון שהם קיבלו זה יתרון פסול. מי להזזל חשב לתת להם זכות סירוב?
מי?
קודמי. ומי לא אכף ולא עשה ביקורת מעולם? נראה לך הגיוני שעל תמלוגים של מיליארדים אף אחד לפני לא עשה ביקורת?
אני אסביר לך למה אני חושב...
עכשיו, אתה יודע, הביקורת הייתה מלפני 20 שנה.
אני רוצה לתת...
בוא נתערב שלא עשו ביקורת כבר מאז.
אני אגיד לך למה. אני לא כל כך מבין...
רגע, עוד משפט אחד תרשה לי.
כך 60.
עכשיו, חסר לך מיליארדים. מאיפה ייקחו את הכסף? הולכים למלצרים המסכנים, זה גם כן הכל מהשבוע האחרון.
אבל רואה חשבון, טיקו פרנקו רץ ונלחם.
הולכים למלצרים.
והצליח למנוע את זה אתמול.
לא מנה ולא נעלה.
דחה עליי. את זה ל-2025.
נו באמת, זה מחר, 2025, תגיד לי, אתה צוחק עליי. זה מחר. המלצרים המסכנים יצטרכו לשלם מע"מ על הטיפים שאנחנו נותנים להם. עכשיו אני מזכיר לך, כולנו נותנים 15%, נכון? טיפ? ממה?
יותר.
לפחות 15. 15% ממה? מהחשבון שכבר כלל מע"מ, נכון? אז אנחנו כבר כיסינו את המע"מ, שילמנו עבור המסעדה את המע"מ בחשבון שלנו,
נכון.
ונתנו את ה-15 מהמחיר שכבר כלל מע"מ. אז מה אתם רוצים להזזל? מע"מ כפול, פעם שנייה, וממי? מהאנשים הכי מסכנים? בואו נראה אתכם, חבורת נבלות, לכו לאחים אופר קודם, תקבו את מה שמגיע
לא
לנו.
יכולים.
תמנו
אבל אתה... אבל הם לא יכולים, אתה מנסה לייצא...
תבין, אני מתעצבן, כאילו זה של אבא שלי.
א', זה של האבות שלנו בחלגם, הם עבדו קשה, אבל אני רוצה להסביר לך, אתה מנסה לייצר או לצייר איזושהי אפשרות, אני חושב, לעולם אוטופי, לעולם ללא שחיתות, לעולם ללא קשרים אישיים. האם זה... לא, אני בעדך, אני רוצה עולם כזה, אבל האם זה באמת אפשרי שיהיו זוג אחים, כמו אחים עופר, שקשריהם האישיים חופקי עולם, שהם מסתמסים עם נתניהו, מסתמסים עם אולמרט, מסתמסים...
זיו, לא הבנת. אין לי שום טענה לאחים עופר. מאחר שהמשטרה, הפרקליטות סרבה לפתוח בחקירה פלילית, אז בוודאי שאין לי שום טענה. הם זכאים, זכאים לגמרי. הם, אנשיהם, מנהליהם, והם כל מי שהיה מעורב. אני גם לא יודע מי פתח את החברות הקש בהולנד. אין לי טענה אליהם. הטענה שלי כלפי מי שנתן, ואת מי שנתן אנחנו בחרנו. זה בדיוק העניין.
אבל למה שיחקרו אותם? אני רוצה לספר לך סיפור. מהנקודת מבט שלי. אני מוזיקאי, אני מופיע, ובוא נניח שמחר בוס ספרינגסטין, כן? יש אפשרות שאני אעבוד איתו יום אחד.
וואו. אתה לוקח אותי להופעה.
אני אקח אותך להופעה, ואז, לא יודע, התמלוגים של ארצות הברית נותנים לי לעבוד, ואני בודק, ואני יודע שאם אני אבדוק את בוס ספרינגסטין, הוא לעולם אני לא אעבוד איתו, ואני אישית לא מבטא על החלום הזה לעולם. לא בטוח שאני אבדוק את בוס ספרינגסטין.
בוא, תקשיב, אתה השוות עכשיו את האחים עופר לבוס ספרינגסטין?
לא, אבל
באמת, זה צלם בהיכל, אני כמה הולך. אני אומר לך, אני כמה הולך.
אני השוויתי דאגתו של אדם לקריירה העתידית שלו. רגע, רגע, אני לא אבדוק אותם עכשיו, כשאני אצא מפה...
דרך אגב, זה נכון. אתה יודע, כשחילטתי ערבויות לאחים עופר, אגב, ביום הראשון שלי בתפקיד, חילטתי ערבויות בנקאיות לאחים עופר, לפישמן, לדנקנר, לבורוביץ'
ולג'נרל... לקחת להם את הכסף? מה זה חילטתי?
כן, לקחתי להם את הכסף. כן, לקחתי להם את הכסף.
והם לא הרימו טלפונים ועשו מה האיש הזה עושה.
או, אז אחרי שבוע, שבוע, נחת אצלי במשרד, מישהו שהיה הבוס שלי, הראשון, אני לא אגיד את שמו, כי אני מכבד אותו. היה הבוס הראשון שלי. אתה יודע, כשהבוס הראשון שלך מתקשר, אתה בטח תקבל אותו, נכון?
נכון, לא היה לי בוס.
סוג של זכרת לו חזד נעוריו. אמר שהוא חייב פגישה דחופה איתי.
מה אתה עושה?
ואז אמרתי, בסדר, בטח, קבעתי איתו. נכנס אליי למשרד, ואמר לי, תקשיב טוב, אם אתה לא מבטל את חילוט הערבויות למשפחת עופר, ולא מבטל את שני החוזים שביטלת להם, אתה לא תמצא מקום עבודה בימי חייך.
בבקשה, מה שאני אומר.
אמרתי, תגיד לי, אתה מאיים עליי? אתה שפוי? זה פלילי. עכשיו אתה תקום, אתה תצא, ואני מאוד אשתדל לשכוח את האירוע הזה. כי אחת מהשתיים, או ששלחו אותך, וזה פלילי לאיים על החשב הכללי, פלילי גם לאיים על כל אחד. ולחילופין, אתה חלמת על זה בלילה. מה, המלאך גבריאל מוטרד מהערבויות של האחים עופר? אז תקוף, תצא, אני לא רוצה לראות אותך יותר.
ומה קרה?
זה מה שקרה. לא מצאתי מקום עבודה, במה חיי, נאלצתי להיות עצמאי. אמיתי, אמיתי אני מספר לך.
אז...
אתה יודע שאני החשב הכללי היחיד, למרות שיש לי את פרס הנפקת השנה בעולם, האוסקר של ההנפקות, פרס מנהל הכספים המצטיין של ישראל, פרס אות אביר איכות השלטון, אות המופת של תנועת עומד.
וכל זה עד גיל 30.
לא, אל תגזים. שתי פרופסורות, הצעת עבודה אחת לא קיבלתי, אחרי שסיימתי את תפקידי כחשב הכלי. אחת. הבאתי את ישראל מ-49% מההכנסה הריאלית בארצות הברית ל-62. בחיים לא צמחנו ככה.
כי פוחדים שתחשוף את האמת?
לא, מכיוון שכשאתה מחלט ערבויות לאופרים, לפישמנים, לדנקנרים, אז אתה רב איתם, הם בטח לא יציעו לך עבודה, השותפים שלהם לא יציעו לך עבודה, הקבלנים שלהם לא יציעו לך עבודה, סיימת את הקריירה.
אז מה שאתה אומר בעצם, זה ש99.9% מהאנשים מלבדך...
אגב, שלא אנשים יחשבו חלילה שאני במצב לא טוב. ברוך השם, הפכתי להיות עצמאי, ידעתי להרוויח לא מעט כסף, אבל...
אז רגע, אז אולי...
אנשים שהם טיפה פחות מוכשרים, הם מגיעים לאוצר ואומרים, סליחה, אני אסיים את הקריירה.
זה מה שאני אומר, אז אני אומר, רק שנייה, אז אני אומר, 99% מהאנשים שיגיעו למקום שאתה היית בו, יחשבו על ביתם, יחשבו על ילדם, על ילדם, לא תהיה להם ברירה אתית מול משפחתם לשתף פעולה עם השחיתות הזאת.
נכון, נכון.
אז מה שאתה אומר בעצם, שלא יכולה להיות שום דרך אחרת.
לא אמרתי את זה.
כרגע.
זה אתה אמרת.
אני, כי ככה אני מבין.
אבל אל תשכח,
זה לא יכול...
שתמיד יש אנשים שיש להם חוט שדרה יותר חזק, נכון? ובסוף, מי מביא את האנשים האלה? שר האוצר וראש הממשלה. בסוף, אם יש לך ראש ממשלה או שר אוצר, שהם כבר לא תלויים באף אחד, הם לא צריכים כסף מטייקונים, הם לא צריכים מהם עבודה, הם כבר עשו את שלהם, יש להם כבר מספיק, ונשאר להם רק דבר אחד, אתגר מקצועי לעשות את המדינה הזאת נורמלית.
יש כזה מישהו?
לפחות בתיק האוצר, אני שם את עצמי לבחירה כבר פעמיים.
אני מדבר ראש הממשלה. יש
שאלה טובה.
יש כרגע מישהו, עזוב, אנחנו יודעים שביבי...
אם היה, הייתי מצביע לו, לא הייתי מקים מפלגה. לא סתם הקמתי מפלגה, כי כבר לא נשאר לי למי להצביע.
העיסוק הזה בביבי, ביבי מושחת, ביבי פה, ביבי שם, בסדר, בסדר. אבל...
אם אתה חושב שביבי יותר מושחת מאחרים, אתה מה זה טועה?
אני לא חושב, אני, לפי מה שאני מבין ממך, המערכת היא מושחתת.
יש לי שאלה אליך.
ולכן מי שיצטרף אליה, נדבק בשחיתות הזאת,
בלב אחי. אבל תלוי מה, תלוי מה. בוא ניקח לדוגמה את בני גנץ. הוא החליט להיכנס לפוליטיקה. הקים מפלגה, סבבה. בשביל להקים מפלגה, אתה צריך כסף. מי העמיד לו ערבויות? אלפרד אקירוב. עכשיו, הבעיה המרכזית שלי, הכלכלית המרכזית של ישראל זה מחיר הדיור. נראה לך הגיוני שבני גנץ ינהל מדיניות שתוריד את מחירי הדיור? זה האינטרס של אלפרד אקירוב מגדולי קבלני ישראל?
אז איך בני גנץ יצליח להקים מפלגה?
אז עצם זה... או, זה בדיוק העניין. למה היית צריך ללכת לקחת ממנו כסף?
כי...
תעמיד את עצמך, בלי כסף. או תשים כסף של עצמך. תשים כסף כמו שאני עשיתי. אני לא הלכתי לאקירוב, תביא לי כסף. אני שמתי כסף של עצמי, והקמתי את המפלגה. Put your mouth where your money is, והפוך.
והיו כאלה? חוץ ממך נניח?
לא, אני הראשון.
זאת אומרת...
אגב, גדעון סער עשה את אותו דבר. אגב, הוא גם הלך לאקירוב. בנט, אותו דבר, הלך לטייקונים אחרים.
בנט חסר כסף, בנט איש...
הוא לא, אבל אז למה הוא לא שם בעצמו? למה הוא היה צריך ללכת לטייקונים? יכול להיות שהוא גם שם בעצמו, אני לא יודע. אבל הוא הלך לטייקונים, והפלא ופלא, הוא ושקד ניהלו מדיניות שעלתה את מחירי הדיור. איך זה יכול להיות? אגב, ולאן שקד הלכה לעבוד אחר כך? אתה יודע איפה הוא עובד עכשיו? בחברת נדלן. איכן הלך מנכ״ל משרד ראש הממשלה של בנט לעבוד? נחש? בחברת נדלן.
השיטה הזאת עובדת, תשמע, אנשים...
אז בוא עכשיו תסביר לי. יש, לא יודע, עשרות אלפי מלצרים?
כן.
אנשים לא מטומטמים. מה אתם מעדיפים? לשלם 17% על ההכנסה שלכם סתם? או... להעיף את התחיל ממכרז ים המלח וקבל כסף.
אבל לאורך כל ההיסטוריה...
איך אתם רוצים?
שמע, מדינת ישראל, אם אני מבין משהו, אנחנו לא מדינה שוויונית, נכון?
אין מדינות שוויוניות, אבל יחסית אנחנו מדינה הכי פחות שוויונית במערב, חוץ מארצות
הכי
הברית.
הכי פחות שוויונית במערב.
חוץ מארצות הברית, אבל לפחות ארצות הברית מחלקת בצורה לא שוויונית $85,000 לנפש.
ופה.
אנחנו מחלקים... ריאלית, בתיקון פערי מחירים, $40,000 לנפש.
אז זה פתיר בכלל? אנחנו כל כך... אתה מתאר פה מצב כזה כאוטי.
שים לב, גם הדוגמה שנתתי לך על הביקורת, מבחינה מקצועית, אין פה איזה, בוא, זה לא, אני לא פרופסור אבשלום אליצור, לא צריך להיות פה גאון. נראה לך גאונות גדולה, תמלוגים של מיליארדים לא עשו אף פעם ביקורת. לא נראה לך הגיוני, אפילו כל לימן יגיד, ודאי צריך ביקורת. עכשיו תחוף אותה, זה הכל. בכלל מקצועית, אין פה אתגרים יותר מדי גדולים. יש בשוליים כל מיני דברים שבאמת יותר קשים, ויקחו יותר זמן, ואולי גם לא נצליח ב-100%. אבל רוב הדברים הם מאוד פשוטים לביצוע. לאיש מקצוע. מאוד פשוטים לביצוע, וכל מה שאתה צריך זה חוט שדרה והתלות. זה כל, כל הסיפור.
זה פשוט לביצוע, אתה יודע איך עושים את זה.
כן,
אתה,
אבל אני לא יודע, לא יודע להיבחר. פרד שולי.
זה, אני לא יודע, אני חושב שיכול להיות, יכול להיות, אני, זו לא מגניפיקציה, או שזו גלוריפיקציה שאני עושה לך, שאנשים לא מבינים כמה חשוב, אתה יודע, זה גם יכול להיות שאנשים לא מבינים.
לא, כמוני. לא חושב, אני חושב שהם מבינים.
אני אומר, כן, הוא ניסה לעשות סדר שם, אני אומר לך, בזמנו גם שראיתי את הסדרה שעשית עם אמיר בן דוד ודורון צברי, אמרתי, אני ראיתי שאתה עומד בפני כיתות ומסביר, ואז הם חוזרים הביתה.
ואומרים, יש דברים יותר חשובים.
ואומרים, רגע, בסדר.
יש דברים יותר חשובים, למשל ביטחון.
כן.
נכון? השמאלנים אומרים, לא, בלי שלום לא יהיה לנו ביטחון. הימנים אומרים, בלי צבא גדול לא יהיה לנו ביטחון. אז הביטחון יותר חשוב. אממה, אתה יודע שבשנת 2007, השנה האחרונה שלי באוצר, זוכר, היינו 62% מהכנסה הריאלית בארצות הברית, הקצנו 7% מהתוצר הלאומי שלנו לטובת ביטחון.
זהו? זה מעט?
לא, זה די הרבה. בארצות הברית אז, באותם שנים היה...
כל הזמן אמרתי שהצבא והתעשייה, יש לי תחושה בתור אזרח רגיל, שכל הזמן צריכים כסף לצבא, קונים טנקים, קונים זה, זה...
תחושה שלך נכונה, אבל שים לב ממה זה נובע. אז בשנה האחרונה שלי באוצר, הפנינו 7%. אבל אחרי שעזבתי, המדינות הכלכלית השתנתה, הצמיחה ירדה, ואנחנו מ-62% מארצות הברית, הידרדרנו, ואנחנו כבר בפחות מ-50. מה קרה להוצאות הביטחון בתוצר? לא נשאר להם כסף, אז נאלצו לקצץ. היום, ערב המלחמה, הגענו כבר לשפל של 5% מהתוצר. כלומר, הורידו את החלק של הביטחון בתוצר מ-7% ל-5%. עכשיו, אנשים שמאזינים לנו אולי אומרים, מה 2%, מה זה אומר? 40 מיליארד שקל בשנה. הם הורידו את החלק של הביטחון בתוצר ב-40 מיליארד שקל בשנה. אתה מבין למה הם סגרו את כל האוגדות? חצי מצי המסוקק רב שלנו, אין לנו מספיק מזלטים, מחסני החירום ריקים ובנו על ארצות הברית. למה?
ריקים.
כי לא היה להם 40 מיליארד שקל בשנה. עכשיו שים לב, אצלנו שמנו 7% על ביטחון, וצמחנו כמו משוגעים.
ביבי, לא רואה שהחשב הזה שהוא הכניס עכשיו למערכת, פועל ויש צמיחה ומורידי, הוא לא מבין שמתרחש משהו טוב שגם עוזר לו?
בוא נספר לך סיפור.
אוקיי.
תחילת 2003, אני מכין לנתניהו את התוכנית הכלכלית, ואומר לו, אני אמשיך לעזור לך בלנהל אותה, אבל מבחוץ. ופה הוא מתחיל לריב איתי, ריב שנמשך ממרץ 2003, עד שנכנעתי בסוף אוקטובר 2003, אחרי למעלה מחצי שנה, שהוא אומר דבר מאוד פשוט, הם לא ייתנו לי לממש את התוכנית.
מי זה הם?
הפקידות, ואני לא מספיק בקי. אם אתה לא תבוא בעצמך לממש אותה, אני לא אצליח.
זאת אומרת, מי שניהל קמפיין בתור מר כלכלה, הוא טוען שהוא לא מספיק בקי.
קודם כל, אתה יודע שהוא לא מנהל מספיק טוב. הוא מאוד חכם, יש לו יכולת לבנות חזון, אבל יכולת הביצוע שלו היא לא מספיק טובה. בעת, הוא לא כלכלן.
אוקיי.
ופה יש בעיות כלכליות, אני קצת המעטתי, אמרתי שכל איש מקצוע, אבל זה טיפה יותר. אתה צריך להיות איש מקצוע מאוד טוב, ומנהל מצוין כדי לממש. והוא לא. אבל אז אמרתי עצמי, אוקיי, אם אני אצליח למצוא לו מישהו שהוא ימנה אותו לחשב הכללי, הוא ירד לי מהגב. כי ממש ממש לא התחשק לי לריב עם חצי מדינה. והצעתי לו כל מיני מועמדים שהוא ריין ופסל, ובסופו של דבר אמרתי לו, רגע, דרך אגב, יש פה משנה לחשב הכללי. אגב, שלימים הלך להיות מנכ"ל של בנק, כך שהוא איש מקצוע באמת טוב. תמנה אותו, רד ממני. ואז הוא אמר לי את המשפט האלמותי, כמה פעמים הסברתי לך שמי שיושב על העץ לא יכול לנענע אותו. אני חייב שאתה תבוא ותיתן להם נענוע כזה שהם לא ישכחו כל ימיהם. אותו דבר...
קצת מפריד המשפט הזה.
כן, אותו מפריד. דבר אני אומר לכולנו. אנחנו בחרנו אנשים שיושבים על העץ יותר מדי זמן ונהנים יותר מדי זמן מהמערכת. וזה בשני הצדדים. הם מקימים את המפלגות שלהם בעזרת ערבויות של טייקונים או הלוואות של בנקים. הם מקבלים את הפרסום שלהם דרך הופעות בכלי תקשורת שבבעלות הטייקונים עם האינטרסים שלהם. הכלי התקשורת נלחמים בכל מי שנלחם בהם. תגיד לי, נראה לך הגיוני? אני אחד הכלכלנים הכי חשובים שהיו פה ב-20 שנים האחרונות. לא, 20, סליחה, כמעט 30. לאורך 30 שנה, אני מעורב בצורה מאוד עמוקה. מ-1996, כשקיינתי כיועץ הכלכלי של ראש הממשלה נתניהו, ועד היום, אני אחד הכלכלנים הכי משפיעים. לא אגיד הכי, בין הכי משפיעים. נראה לך הגיוני ש-20 שנה לא ראיינו אותי מעולם בערוץ 12, חוץ מלקלל אותי שאני מופרע, משוגע, נוכל, שקרן, אין לי סיכוי להיבחר, ואני מפריע להם לחיות.
נראה לי הגיוני, אם אלה פני הדברים כמו שאתה מציין
אבל
אותם.
אבל זה בדיוק העניין. הטייקונים פה השתלטו על מערכות התקשורת, כך שהם מקדמים פוליטיקאים שמקדשים את הסטטוס קוו, מקדשים את העץ עצמו, ולכן הם לא מאפשרים לאף אחד לבוא ולנענע את העץ. זה נכון במערכת המשפטית, זה נכון במערכת הפוליטית, זה נכון בכלי התקשורת, אבל העם הוא זה שמשלם את המחיר. אנחנו כולנו שילמנו מחיר מאוד כבד בשביעי באוקטובר, כיוון שלא היו לנו 40 מיליארד שקל בשנה להוצאות ביטחון. מי ייצר את 40 מיליארד שקל האלה? סמוטריץ' ולפיד, ליברמן ובנט, אלה שיעלו את מחירי הדיור בעשרות אחוזים, העלו את יוקר המחיה בעשרות אחוזים, שיתפו פעולה עם כל הקרחנה הזאת, הם אלה שיזיזו אותנו. חבר'ה, אנחנו במצוקה, זה כבר לא איכות החיים שלנו, זה עצם החיים. אנחנו צריכים צבא הרבה יותר גדול. מי יממן את זה לעזאזל?
אני יכול לענות לך על זה בראייה של... בראייה מוזרה טיפה, שאני יודע שאני טועה, אבל במציאות הנפשית שאני חווה, זה ככה. אנחנו בדיוק בחצי שעה, והנה יש פה מסעדה בשם ניני אצ'י, שניני אצ'י זה 228.
רגע, למען הגילוי הנאות, אכלנו הרגע סושי
למען
שלהם.
למען הגילוי הנאות, אכלנו את הסושי הכי טעים בתל אביב, וזה המסעדה האסיאטית מבחינתי הכי טובה בתל אביב, והנה הם קיבלו את דבר המפרסם. אבל אני לא סתם מזכיר אותם, כי כל פעם שאני עובר ליד ניני אצ'י, כי זה לא רחוק מהבית שלי, זה מקום מלא. נכון כי זה טעים, אבל ואז אני בא לבית הקפה, ואין לי כיסא לשבת בו, ואז בערב אני מופיע בהיכל התרבות עם מופע זה או אחר, ותודה לאל זה סולד אאוט, וכשאני הולך לרוטשילד אני לא מוצא מקום לשבת, רק שנייה, אז אני אומר לעצמי, אני שומע את פרופסור זליכה, אני מאמין לו, אני יודע שהוא דובר דברי אמת, אני יודע את זה בגוף שלי. ועם זאת, כאילו לאנשים יש כסף, לפחות בשדרות רוטשילד בתל אביב.
יופי, אז יש לך שתי טעויות. טעות ראשונה, זה שרוב האנשים שאתה רואה שם, חיים מאוד קשה, אז גם את התענוג של לאכול סושי טוב, אתה רוצה לקחת להם? עובדים פה הכי הרבה מכל מדינות המערב, מרוויחים פה הכי מעט, משלמים את המוצרים והשירותים הכי יקרים, לרוב האנשים האלה בכלל אין דירה, הם סוחרים אותה.
אני?
הנה, צפוי להם בגיל 67, שמיינד יו אנד מי, זה לא מאוד רחוק. צניחה דרמטית בפנסיה, כי היום קרנות הפנסיה כבר לא מסוגלות לשלם לנו 70% מהשכר לאורך החיים, אלא מקסימום 40. ואיך תשלמו? זה דמי השכירות? מאיזה שכר? מאיזה קצבה? אז וכמובן, כל המצב הביטחוני הוא מאוד קשה. אז את ההופעה אתה רוצה לקחת להם, שאפילו לא יוכלו לנוח בהופעה? זו בעיה הראשונה בתזה שלך. ובעיה שנייה, זה שיש פה 10 מיליון איש, זה לא אומר שכל 10 מיליון איש חיים רע. כן, יש פה 2 מיליון איש שחיים אחלה. גם להם קשה, אני לא אומר, אבל כלכלית הם בסדר. אבל יש פה 8 מיליון איש, שאין להם או לילדיהם שום סיכוי לקנות דירה. אתה מודע לזה שרק בחודש האחרון, ואני לא בוחר חודש מקרי, כי גם זה נכון לחודש של לפניו, ולפניו, ולפניו, ולפניו. בחודש האחרון בלבד, התייקרה דירה ממוצעת בישראל ב-20,000 שקל. כמה שנים לוקח לזוג צעיר...
כל החיים.
לחסוך 20,000 שקל. שנה?
שנה.
שנה? אז שים לב, הוא שורף שנה של עבודה רק על ההתייקרות של החודש האחרון. ומה עם ההתייקרות של 6 חודשים האחרונים? וכך בחשבון שאת השנה הזאת הוא כבר מושקע במשכנתה. זאת אומרת שה-20,000 שקל מתווסף למשכנתה, הוא יחזיר אותם בעוד 25 שנה, אז הם כבר יצברו ריבית דריבית, ה-20,000 האלה כבר יהיו 50 או 60.
אז למה כל הדברים האלה שאתה אומר לי, עכשיו אני חושב, איך זה שאני סיימתי את גימנסיה הרצליה, נניח, העיפו אותי, הגעתי לאנקורי, אחר כך לא רלוונטי, מעולם במשך כל 12 שנות הלימוד, לא הסבירו לי מה זה מעם, לא הסבירו לי מה זה מס, לא הסבירו לי. ואז התגייסתי, השתחררתי מהצבא, רציתי לקנות גיטרה, ואמרתי, אז אמרו לי, תפתח עוסק מורשה, שתי מילים שאפילו אני לא מבין מי מרשה לי להיות המורשה הזה. ואז אתה הולך, אומר לך, רגע, אתה צריך לשלם ביטוח לאומי, רגע, יש לך מעם, רגע, יש לך דבר, ואז אתה קופץ למים האלה, ואתה מבין שאתה בור ועם הארץ בכל התנהלות כלכלית שהיא, אין שום סיכוי שתהיה כמו האנשים האלה, שיש להם נכסים, כי הם יודעים לנהל את כספם, ואותך לא לימדו מעולם שאפילו צריך לנהל כסף. אתה אפילו לא מבין את המשמעות של הדבר הזה. ואני עוד אדם שאני מחשיב את עצמי טיפה מתעניין, אז אני איכשהו אני חושב על אדם שחייו לא אפשרו לו ללכת לאוניברסיטה, או חייו לא אפשרו לו לקרוא ספר, לא יודע. הוא לא יודע כלום, הוא אובייקט של המערכת לחלוטין. השאלה שלי, האם זה בכוונה נעשה?
תגיד לי, בכוונה, אחי מופר, פתחו חברות קש בהולנד? איזו שאלה אלה? זו, שים לב, בישראל, מ-א' עד י' ב', אני אפתיע אותך, לומדים יותר שעות לימוד מאשר תלמיד באיחוד האירופי ובארצות הברית. אתה יודע כמה יותר? במצטבר, מ-א' עד י' ב', אנחנו מלמדים, או קולעים, למדים, אני לא יודע, קולעים את הילדים שלנו בבית הספר, 2,000 שעות לימוד במצטבר, יותר מתלמיד באיחוד האירופי. לא רומניה או בולגריה, איחוד האירופי, 2,000 שעות יותר. מה הם עושים עם ה-2,000 שעות האלה? מה הם מלמדים שם? אתה יודע שבאיחוד האירופי ובארצות הברית, חינוך פיננסי זה חובה? זה מקצוע חובה? עכשיו, זה לא המדע אטום, כמה עשרות שעות, לפחות שתבין מי נגד מי. אז למה באירופה, שיש להם פחות 2,000 שעות לימוד, מצאו אותה כמה עשרות שעות ללמד חינוך פיננסי בסיסי, ופה לא, זה מקרי? קדחת מקרי.
אבל זה מקום המדינה. ש...
רגע, אבל יש... קודם כל...
למרות לא שלימדו אותי כלכלה.
אבל גם באירופה לא לימדו מקום המדינה, כשמלפני 70 שנה חינוך פיננסי. זה דבר של עשרות השנים האחרונות. ככל שהקפיטליזם הלך והתפשט בכל העולם, אז הצורך בחינוך פיננסי הלך ועלה. כשהחברה הייתה הרבה יותר שוויונית, והמחירים היו הרבה יותר נמוכים, והחיים הכלכליים היו הרבה יותר פשוטים, לא היית צריך חינוך פיננסי. סלח לי, בדור של ההורים שלך, אני ואתה בערך אותו גיל, בדור של ההורים שלך ושלי, הייתה מספיקה משכורת אחת בבית, כדי לממן או, רמת חיים של מעמד בינוני.
נכון.
אחת. היום שתי משכורות לא מספיקות, אי אפשר לקנות דירה, אי אפשר לחיות, אי אפשר לסגור את החודש, כולם פה באוברדרפטים, אתה יודע ששיעור החוב הפרטי הגיע לסי, הוא כבר כמעט 50% מהכנסה, אצלי הוא היה 36, אז אתה לבך צער על ההוא שאכל סושי בערב, נו ברצינות.
לא, ליבי לא צער, אני תומך בו ואני אומר, הלוואי שיוכל כמה שהוא רוצה, רק זה לא מצטער לי עם התמונה של ה... כאילו, אני לא מצליח להבין, האם אנחנו מדינה עשירה עם אזרחים עניים, או שאנחנו מדינה ענייה עם אזרחים עשירים?
אנחנו ממשלה עשירה עם אזרחים עניים. מדינה זה אנחנו. אנחנו ממשלה עשירה, שיש לה משאבים גדולים, גם המשאבים הפיזיים, וגם המשאבים של ההון האנושי שאנחנו בנינו. הרי בסוף, מה מייצר תוצר? הון אנושי ושעות עבודה. אתה לא יכול לייצר הכנסה אם אין לך גם הון אנושי, וגם עבודה, אם לא תעבוד, זה לא משנה כמה אתה חכם. ההון האנושי בישראל הוא בצמרת הכי גבוהה של העולם. לא משנה אם אתה בודד את ההון האנושי בשיעור הפטנטים, שיעור המדענים, ממוצע שנות השכלה, שיעור בעלי תארים מתקדמים, שיעור העובדים בהייטק, שיעור המו"פ בתוצר. לא משנה, בכל מדד של הון אנושי נורמלי, אתה בשלישייה המובילה בעולם, ובשקלול שלהם מבטיח לך, אתה או במקום הראשון או בשני. מדינות עם הון אנושי כמו שלנו, אמורות לעשות 80,000 דולר לנפש. 80,000 דולר, לא חצי.
יש כאלה שעושות...
ברור!
בסדר גודל של המדינה שלנו?
אתה בנית הון אנושי... להפך, הסדר גודל של המדינה שלנו מקל על העניין.
כן, הרנתי לך להנחתה.
כן, הגודל האופטימלי של מדינות זה בין 6-13 מיליון. יותר מזה זה קשה, פחות מזה זה יש חיסרון לגודל. להפך, אתה בגודל אופטימלי... אתה עם הון אנושי מקום ראשון או שני, אתה עם ממוצע שעות עבודה הכי גבוה במערב. אתה יודע ש... בוא נגיד לך עוד דבר. תשמע, זה לא צריך להיות פרופסור לכלכלה בשביל להבין. בשנה האחרונה שלי באוצר, זוג ישראלים עבד בשנה, כן? משק בית ממוצע, זוג, עבד 36 שעות בשנה פחות מזוג אמריקאים. זה 40 דקות בשבוע, 20 דקות לכל אחד מבני הזוג. קצת פחות. כמה זה עכשיו, או לפני המלחמה? אתה יודע מה? לפני הקורונה, כדי שלא תחשוב שיש פה איזה עיוותים של איזה אירוע. ממינוס 36, עלינו לפלוס 150 שעות. כאילו הוספנו חודש עבודה נוסף למשק בית בשנה, ומה קרה להכנסה שלנו? ירדה מ-62% ריאלית בארצות הברית לפחות מ-50. נראה לך הגיוני? איזה צרפתי, בלגי, הולנדי, הונגרי, סלובקי, פולני, היה מסכים שיעשו לו את המסע הזה, יוסיפו לו במשק בית, חודש עבודה.
אבל אף אחד לא יודע שהוא בתוך המסע הזה בישראל.
למה? אתה לא הולך לסופר?
אני...
אתה לא הולך לסופר?
אני הולך לסופר.
אתה יודע שאצלי המחירים בישראל...
זה.
מה זה ככה זה?
כי אני אומר לך, כי אני
הולך... לא, סלח לי, נו באמת.
תשמע,
הייתה
את המחאה...
אתה יודע מה, זה גדול עליי, תמשיכו לשלם. נו די, יש גבול לטמטום.
קודם כל...
סליחה.
קודם כל רושמים. רושמים, אחר כך משלמים. דבר שני, אתה אומר לעצמך ככה, אני אסביר לך איך הראייה של אדם שלא מתעסק בכלכלה. אני מגיע לסופר, ואני לוקח ואני אומר, יו, אני לא מאמין, זו... לא יאומן שזה כאילו דבש עולה 30 שקל.
יופי, ולקית באמניזיה? אתה לא זוכר שלפני 5 שנים זה הלך ככה ו-10 שנים
אני
ככה?
אני זוכר, אבל...
אתה יודע שבשנה האחרונה שלי באוצר...
אבל מה אני יכול לעשות? בישראל... אני צריך דבש.
שנייה. קודם כל, לפני... זה לא נולדנו ככה. בשנה האחרונה שלי באוצר, היינו עם 5-10% פחות מהמחירים בארצות הברית. פערי המחירים היו לטובתנו. היום הם 35% לרעתנו, גם לא רק מול ארצות הברית, גם מול מערב אירופה. אחי, במרחק שעה וחצי,
טוב, תיסה... הייתי בווינה לפני שבועיים.
נו, חצי
לא...
מחיר בסופר.
יאומן,
נו,
זה לא יאומן.
אוקיי,
לא מה אתה צריך יותר מזה? כסף,
מה אתה צריך יותר מזה? אתה לא מבין שאם תצביע עליהם עוד הפעם, אתה תמשיך לראות את אותה תוצאה? אתה לא מבין את זה?
אז מה שאתה אומר?
אז תשלם, עזוב אותי, מה אתם רוצים ממני?
שלמו. אבל מה שאתה אומר, שגם אם אני אצביע למישהו אחר, מלבדך. אלה שיציעו את עצמם, גנץ, ליברמן, לפיד, בנט, כל החבר'ה.
אני אומר את זה חד משמעית.
זה אותו דבר כל הזמן.
חד משמעית, אם לא תצביעו לי, אנחנו נראה את אותו דבר. גם ברמת החיים וגם בעצם החיים.
מה שאומר שאתה הולך לרוץ בבחירות הבאות.
אנחנו מפלגה קיימת ונרוץ. אם ניכנס או לא, זה כבר עניין של הציבור. אם הוא כל כך נהנה מה... מצב הקיים, שיצביעו להם עוד הפעם.
אבל איך תצליח לשווק את עצמך?
לא מתכוון לשווק כלום.
בערוץ 12 ובערוץ זה.
אחי, לא מתכוון לשווק כלום, ואני לא מתכוון להתאמץ. אתם צריכים להתאמץ. אתם צריכים להתאמץ 10 דקות כדי שאני אגיע לשם. אחרת, תעבדו 4 שנים להגן על החיים, ועל הרמת החיים, ועל לסגור את החודש. בכלל, אנשים פה התבלבלו. הם עובדים קשה. כמו מטורפים, בעוד שעות נוספות, ועוד עבודה, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, ולחסוך פה,
כדי לשרוד.
כדי לשרוד.
כדי לשרוד.
במדינה נורמלית, אנשים אמורים לעבוד 10 דקות בקלפי. זה שר האוצר אמור לעבוד 4 שנים לקרוא את התחת. לא אתם! אתם עזורים לגמרי. לא, אבל אנשים פוחדים לשרוף את הכל.
כן, זה
בחירות. אתה יודע כמה אנשים אמרו לי? זה... פחדנו לשרוף את הכל, סבבה, אז לך, קח את הכל שלך, ותקנה איתו במקולת, תקנה לנו עוד טנק עם הכל שלך, בוא נראה אותך. אתם חבורה של הזויים, חבורה של הזויים, אני אומר לך כבר, אתם אמורים לעשות הפגנות, לא בקפלן, אתם אמורים לעשות הפגנות מתחת לבית שלי, תרוץ.
קודם כל, אני לא יודע מה זה אתם, אמנם אני גר ליד קפלן, אבל אני בערבים מופיע, דבר שני, עם זאת, אני חייב לציין שאני תומך בכל ההפגנות, לא משנה לאיזה צד, שלא יהיו אלימות כמו הדברים שראינו.
נו, אבל... יופי, והם עזרו? הם עזרו ההפגנות, חוץ מלשסע את הציבור. הנה, נס... עכשיו,
אז אלה... יש לי תיאוריה.
אידיוט מצד אחד קורא למרי אזרחי, ועכשיו אידיוט מצד שני הולך פורץ לבסיס בבית ליד.
טוב, זה אנשים שלא ראו בסיס מבפנים בחיים, הם רוצים קצת לראות איזה...
מה זה משנה אם הוא ראה או לא ראה? מי שמפגין וקורא לעבירות על החוק, אין לו הצדקה. המטרה לא מקדשת את האמצעים. זה לא משנה אם אתה משמאל או מימין. אתם הורסים את המדינה.
וזה רברסבילי? אפשר לתקן את מה שאני
עושה? בטח שרברסביליטי. אני מאוד אופטימי.
אתה אופטימי?
חד משמעית. חד משמעית. תנהל מדיניות כלכלית נורמלית, בתוך שנה, אתה תראה את מחירי הדיור יורדים, את המחירים בסופר יורדים, הצבא מקבל עוד תקציבים לעוד טנקים ולעוד מטוסים ולעוד מזלטים ולעוד אוגדות ולעוד מסוקי קרב, וברגע שיראו את הצבא שלנו גדל ולא קטן, אתה תראה את כל הנבלות במזרח התיכון נכנסים לחורים שלהם, מארדואן ועד האיראנים.
אני מתאר לעצמי שהדברים שאתה אומר פה כבר אמרת אותם בעבר, ויושבים בממשלה...
אמרתי וצחקו עליי.
אבל נניח בוא ניקח את סמוטריץ', כן? שאני מתאר לעצמי שיש לזה לא שאין לו למד כלכלה, לא כלכלה הוא לא יודע. והוא פתאום בן אדם שיש לו נגיעה לדברים שמשנים את סדרי העולם של מדינת ישראל מבחינה פיננסית. ואני שואל את עצמי רגע, הוא לא רוצה לשפר את העניינים? האינטרסים שלו זה לא באמת קודם המדינה? רגע, אם אני אוכיח לציבור שאני מתנהל נכון ופועל בצורה אתית, ומצליח לקדם איזה משהו שמשפר את חייהם, יש סיכוי שאני אצליח לעבור את אחוז החסימה שאני לא מגיע אליו. הוא לא חושב ככה, כאילו מה, כשהוא קם בבוקר, מה הוא חושב?
קודם כל אין לי מושג מה הוא חושב, אנחנו הכלכלנים גם לא מאמינים במה אתה חושב, אלא במה אתה עושה. The proof is in the pudding. אז מה הוא עשה? ראינו. מה זה משנה מה הוא חשב? מה שהוא עשה, זה המשיך את המדיניות הכלכלית של ליברמן. וליברמן המשיך את המדיניות הכלכלית של ישראל כץ, וזה המשיך את המדיניות הכלכלית של יאיר לפיד. הם כולם אותו דבר, אתה לא מבין? עכשיו למה?
אני מבין.
אתה יכול לשאול למה? כי אם הם ינהלו מדיניות כלכלית כמוני, ערוץ 12 יגיד שהם נוכלים, מסוכנים לאומה, הורסים את המפעל הציוני, כל החברות הענק יעזבו את ישראל, ועוד שלל כללות, גידופים ושקרים ודיבות. זה מה שיקרה להם. לא בא להם. לא בא להם. מאוד פשוט.
אז איך תנצח את הלופ הזה? איך
בלעדיכם בחיים לא. אם לא יהיה לי תמיכה ציבורית, בחיים אני לא אצליח. אני יודע לעשות את העבודה, חוץ שדרה כבר הוכחתי שיש לי, לראות את הגזלנים, אני יודע, ויודע גם לתקוף אותם במקום הנכון, אבל אני צריך תמיכה ציבורית. ותמיכה ציבורית מתבטאת פעמיים. פעם אחת, ברשתות, בהפגנות, באיפה שאתה לא רוצה, ופעם שנייה, בבוץ אין דה גראונד, אני צריך מנדטים בכנסת. אומרים לי, לא, תחבור עם אחת המפלגות ותיכנס. תחבור אותה! תחבור אותה, לך אתה, תעזוב אותי בשקט. אנשים רוצים שאני אעשה להם את העבודה, יתגייס לאחת המפלגות, כדי שהמפלגה הזאת תרמה אותם, ואותי. לא רוצה. אתם רוצים שמישהו ירמה אתכם, תבחרו אותו לבד.
אני מאמין שיש אנשים שבוחרים בעיוורון בכוונה, זאת אומרת...
לא, אני אגיד לך, אנשים פה מצביעים כמו עדר.
בכל העולם.
הם אוהדים של הפועל תל אביב, לא משנה, לא נכון. הם אוהדים של הפועל תל אביב, אז הם יצביעו הפועל תל אביב, לא משנה מה הפועל תל אביב עשתה. גם אם העלתה להם את מחיר הדיור ב-600%. ומהצד השני, האוהדים של מכבי, הם יקללו את אוהדי הפועל, כאילו אף פעם אוהדי הפועל לא צודקים. ככה אנשים מצביעים פה. אבל במערב, סליחה, זה לא ככה. נכון, יש הרבה שמצביעים כמו עדר, אבל יש לא מעט אנשים שעושים את הדבר המאוד פשוט. שתי דקות לפני הבחירות, ניגשים לסופר, יוצאים מהסופר, אומרים, רגע, שילמתי יותר, שילמתי או פחות. שילמתי יותר, שירו קיבינימט, תחליף אותם. שילמתי פחות, סבבה, תן להם עוד הזדמנות.
בתוך ה... לפני... כשדיברנו, אז אמרת, וזה מה שקורה בטלוויזיה, ואז אמרת, וזה מה שקורה במערכת בתי המשפט. זאת אומרת, אתה רואה את בית המשפט גם כאיזה מונופול בעייתי?
אני רואה את מערכת בתי המשפט כמי שמקדש ומגן על האוליגרכיה של ישראל. זו מדינה נאו-קפיטליסטית, הכי קיצונית במערב. זה לא יעיל, זה לא הוגן, זה לא צודק. זה מרסק את כולנו, זה פוגע בתוצר הלאומי שלנו, זה לא מאפשר לנו לבנות את הצבא שאנחנו זקוקים כדי להגן על חיינו. ולהם יותר חשוב להגן על משפחת עופר ועל תנובה ועל שטראוס.
למה? למה ששופט בבית דין שבחר בחייו את דרך המוסר, האתיקה, השיפוט, אני לא מדבר על זה ביקורת השיפוט הטהורה של קאנט, אני מדבר על איזה שבחר להיות שופט כי הוא מאמין שצריך להתרחש צדק והוא רוצה לייצג את החוק. למה שהוא ילך לטובת מישהו?
כי הוא רואה את העולם דרך המשקפיים של העמדות, של האינטרסים, של הרגישויות שלו. ככה אנשים בנויים. אנחנו רואים את העולם דרך הרגישויות והעמדות והאינטרסים והסטריאוטיפים שלנו. כשאהרון ברק אמר שהוא חיפש שופטים מרוקאים ולא מצא. הוא לא מצא. הוא שיקר?
כן.
לא, הוא לא שיקר, הוא אמר את האמת. הוא חיפש ולא מצא. הוא חיפש על עצים, הוא חיפש במערות.
הוא שיקר במילה חיפש.
לא, הוא באמת חיפש ולא מצא, הוא לא ראה. אתה יודע, יש ניסוי מאוד, מאוד יפה שעשו בשנות ה-50 בארצות הברית.
אני אספר לך מה קרה לפני הניסוי הזה. בנועדים
ששתי קבוצות פוטבול אמריקאי, אמרו להם, תשמעו, אנחנו עושים ניסוי בלבחון איך התפתחה רמת השיפוט במשחקים לאורך השנים. ולכן נראה לכם משחק שהיה לפני 10 שנים, בין שתי קבוצות, לקחו בכוונה את שתי הקבוצות שהם מועדים. ואז אמרו להם, תסמנו את העבירות שהיו במהלך המשחק, והאם השופט שרק או לא שרק. מי עשה את העבירה, באיזה דקה וכן הלאה. בקיצור, אחרי זה אספו את הסימונים, ובדקו האם יש קורלציה בין סוג האוהד, האם הוא אוהד לקבוצה א' או ב', לבין מה שהוא הצביע. מה שיצא בניסוי זה שתי מסקנות מרכזיות. אחת, כל האוהדים משתי הקבוצות, הסכימו שהשופט הוא בן זונה. אפס מאופס לא היה כדוגמתו. אבל הם נחלקו במי עשה את העבירות. אוהדי קבוצה א' אמרו שקבוצה ב' עשו מלא עבירות שלא נשרקו, והפוך. אנחנו, עכשיו הם לא שיקרו, הם באמת לא ראו.
ברור שלא.
אנחנו רואים, הוא...
אבל אני חייב לחתוך אותך, כי אתה מתנגד לזה שתהיה...
עכשיו הוא בא מאיזה אוליגרכיה.
אבל ישנה מציאות נפשית שאדם נושא אותה.
אבל לא כל אחד ישר מספיק עם עצמו.
נכון, אבל...
כדי להבין שהוא גזען, כדי להבין שיש לו אידן אג'נדה בלי להבין את זה.
אני מסכים איתך לחלוטין.
כדי להבין שכשהילדים שלו מחפשים עבודה בקרב משרדי עורכי דין גדולים, שמייצגים את החברות הגדולות, הוא בסוג של בעיה.
אבל...
הם קשה להם. עכשיו תזכור שרוב השופטים העליונים באו מאותו ז'אנר, מאותו מיליה, מאותו מוצא.
מאותו בית קפה.
נכון, אז כשהם כולם, סלח לי על הביטוי, כמעט כולם, אליטה אשכנזית שחושבת שהמדינה שייכת לאבא שלהם, אז כשהם מסתכלים והם מחפשים שופטים, הם לא רואים את...
תיאוריית המכונית האדומה, אתה מכיר אותה?
כן.
זה. אבל עוד משהו, המחשבה שהם לא רואים, כי מבחינתם, אני אספר לך סיפור, אתה יודע שאני עושה קצת בפסיכואנליזה, ז'אק לקן, הפסיכואנליטיקאי הדגול מצרפת, פעם חקר איזה נושא, והוא מצא מחקר, שכשקולומבוס מגיע עם שלושת אוניותיו לחופים, האינדיאנים עומדים על החוף, ורואים את האוניות, ולא עושים כלום, וכשהם נשאלים אחר כך האינדיאנים, למה לא עשיתם כלום? מעולם לא ראינו אונייה, אין לנו מילה לדבר הזה, מבחינתנו זה משהו שלא קיים, זה עובר, אבל אנחנו לא, זה פה, אבל אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו לא יודעים איך זה. זה עבור, נניח, ברק, שופט מרוקאי, זה מושג
נכון,
שאין לו ממשות.
ולא רע.
אין לו ממשות מבחינתו.
נכון, צודק. זה בדיוק העניין. לכן צריך לעשות שינוי בוועדה למינוי שופטים. אממה, יושב הצד הימני, מזהה בעיה אמיתית, ואומר, בוא ננצל את הבעיה כדי לקדם את האינטרס שלנו. לכן אני אומר, זה נבלה וזה טרפה, ואנחנו צריכים שחקנים חדשים במערכת. אם הציבור חושב שיש אנשים מתאימים יותר, סבבה, שיגידו לי, אולי גם אני אצביע להם. אנחנו חייבים אנשים שהם בלתי תלויים במערכת, לא בפקידות, לא בפוליטיקאים, לא במרכזי המפלגות, לא בכלי התקשורת, לא בטייקונים, ושיש להם ניסיון אמיתי, ניהולי, ביצועי, שהם מסוגלים גם לשנות. יש כאלה אחרים? בבקשה, תצביעו לי, אולי אני אצביע להם גם אני.
נעצור פה. אני חושב שזה היה קודה מרשימה מאוד. שיהיה בהצלחה, אדוני.
תודה רבה.
יאללה, תענוג.